אנחנו עצרנו בעוד ד' במאמר למען דעת, נעשה איזה סיכום קטן. כתוב שהוויה הוא האלוקים. משה רבינו אומר שהוויה הוא האלוקים, אז הוא מפרט ארבעה דרגות. ארבעה דרגות שבהם הוויה הוא האלוקים. מה עם ארבעת הדרגות שמשה רבינו מפרט? בשמיים ממעל, על הארץ מתחת. שתי דרגות בשמיים ושתי דרגות בארץ. ומשה רבינו אומר שתדע לך שגם בשמיים וגם ממעל וגם בארץ וגם מתחת הוויה הוא האלוקים. אנחנו התחלנו ועצרנו באמצע הביור מה זה נקרא הוויה הוא האלוקים בשמיים. לפני כן נתנו הקדמה קטנה בתחילת י"ג בקטע הראשון, שנבין מהי ההגדרה לשם הוויה ומהי ההגדרה לשם אלוקים. אמרנו שם הוויה, הגדרה שלו גילוי בלתי מוגבל, לא מוגבל בזמן, לא מוגבל במקום, גילוי בלי גבול, זה הוויה. מה זה אלוקים? אלוקים זה מידת הדין והצמצום, ומילא זה גבול, זה הגדרה. אם אנחנו מדברים על עולם שנקרא שמיים, איזה דרגה קוראים לשמיים בסדר הדרגות? עולם האצילות. בעולם האצילות שזה נקרא שמיים, מה זה בעולם האצילות הוויה ומה זה בעולם האצילות אלוקים? אז אמרנו, אורות וכלים. האורות הם פשוטים, וזה הוויה, ואלוקים זה הכלים. ומה שלמדנו, מה הפירוש הוויה או האלוקים? שהאור חייב את הכלי, והכלי חייב את האור. האור חייב את הכלי, כי בלי הכלי הוא לא יוכל להעיר, הוא יסנבר. הכלי חייב את האור, כי בלי האור אין לו תפקיד. כל התפקיד שלו שיש אור, אז הוא מבסט אותו. זה היה נקודת הדברים שלמדנו וסיימנו עוד ג'. לפני שנעבור למה זה ממעל, שזה המשך, אז הוא מעמיק קצת יותר בסעיף ד' בצורה מאוד מובנת. איך נתפוס את ההוויה הוא האלוקים? שאין הבדל, שבתוך הצמצום הכי גדול, תדע לך נמצא הוויה. שבסופו של דבר יש לזה השלכות באמונה של יהודי, שבכל פרט שקורה בבריאה, גם במקום הכי מצומצם, וגם במצב הכי חשוך, תדע לך שזה הוויה, זה הקדוש ברוך הוא בכל עצמתו מנהל את זה. אז את הרעיון הזה הוא מסביר בעומק יותר איך שזה בעולם האצילות. ונותן לכך משל מהעולם שלנו שנוכל להבין. נתחיל עוד ד' 366 בספר. ויובן בתוספת ביור, כדי להבין בתוספת ביור את המושג הזה של הוויה הוא האלוקים, מעד המצינו שאם היות שהכלי מגביל ומצמצם את האור, מצאנו הסבר שלמרות שהכלי תפקידו ועניינו לצמצם, להגביל, הוא כמבואר בארוחה בכמה מקומות, שהכלי מגלה רק חיצוניות האור, ואילו על פנימיות האור מוכרח הכלי לחסות, הכלי מכסה לגמרי על הפנימיות. מה שהוא מגלה זה רק את החיצוניות. הדוגמה שהוא יעריך בזה אחר כך, נביא את זה כבר עכשיו שנוכל להבין, לפשט את ההגדרה. רב ברמה נניח של שלמה המלך, רב ברמה של רב שעליו מדובר בחסידות, המשל של רב ותלמיד, העומק של ההבנה של הרב התלמיד לא שייך אליה. וכשהתלמיד שומע מפי הרב משהו ברמה שהוא יכול להבין, ברור לנו שהעומק שהרב מבין התלמיד לא שומע מזה כלום. כי מה שהתלמיד היה שומע או קולט משהו מהעומק, הוא היה מתבלבל. בכלל זה לא ברמה שלו. מה שהתלמיד מקבל כשהרב נותן לו את זה בצמצום שהוא נותן לו, רק את החלק החיצוני לגמרי מהעניין. והחלק החיצוני, את זה הוא קולט. מה קורה עם העומק? זה מוכרח להיות מכוסה. הוא מסביר בסוגריים, כלולי הכיסוי על פנימיות האור, אם לא יהיה כאן כיסוי על העומק הפנימי של הרעיון, יתערב חיצוניות האור עם פנימיות האור, ולא תהיה התחלקות ביניהם, ובמילא לא יוכל למטה לקבל את האור. אם הפנימיות לא תיעלם ותישאר פה רק משהו מאוד מאוד חיצוני, הרי מצד האמת אין הבדל בין החיצוני לפנימי. אצל הרב עצמו שהוא נותן כרגע את המשל לתלמיד, אצל הרב עצמו במשל שהוא נותן מאיר הרעיון הכי עמוק. אצל הרב עצמו המשל לא מפריע ולא מסתיר על שום דבר ברמה עמוקה. התלמיד שקולט רק מה שהוא שומע מבחינה חיצונית, אז התלמיד לא קולט את העומק בכלל, כי הרב הצליח להעלים ולהסתיר. אז הוא עשה כאן ממש מחיצה, שהעומק יהיה נעלם לגמרי, ומה שיהיה מגולה זה רק החלק החיצוני. אבל, אז לכאורה, מה יוצא אם כך לכאורה? שהכלי מפריע, לפחות לחלק הפנימי של האור. הכלי מפריע, הוא מסתיר. זה שתי רמות. עולם הכלים ועולם האורות, אין ביניהם קשר. ופה אנחנו הרי באים ואומרים, הוויה הוא האלוקים. מה פירוש הוויה הוא האלוקים? שהכלי, גם ברגע שהוא מסתיר, מצד האמת הוא לא מסתיר. אז מה חייב להיות? שבאמת גם העומק הכי גדול של הרעיון, כשהרב אומר לתלמיד משהו חיצוני, והתלמיד קלט רק משהו חיצוני, בתוך המילים הפשוטות האלה, מה מונח? העומק של העומק של העומק. למרות שהתלמיד בעצמו לא מודע לזה עכשיו. מיד הוא הביא לכך הוכחה. אומר מכל מקום, על ידי הכלי, ועל ידי חיצוניות האור שמקבלים על ידו, יכולים לקבל סוף כל סוף גם פנימיות האור. סוף כל סוף התלמיד, אם הוא ילמד את מה שהרב נותן לו, ויעמיק בזה, יעבור זמן, יעברו שנים, מה שנקרא בשפה מדוברת יפול לו הסימון. הוא פתאום יקלוט עומקים כאלה שהרב התכוון אליהם כשהוא אמר לו את זה בזמנו. וכדי איתה הראיה על זה, ממאמר הזל, הגמרא אומרת את זה במפורש, לא קאי איני שדאיתא דרבי, אדם לא יכול לרדת לסוף דעת רבו, לסוף לדעת סוף דעתו ותמונתו, עד 40 שנים. אבל אחרי 40 שנה, התלמיד כן קולט את העומק. אם העומק היה מוסתר לגמרי, אם העומק היה נעלם לגמרי, אין סיכוי שאחרי 40 שנה פתאום תקלוט את זה. כי אם הוא לא נתן לך אותו, אז אין לך סיכוי להגיע אליו. איך זה יכול להיות שאחרי 40 שנה שאתה מעמיק ומשנן ולומד, פתאום העיר לך עומק העניין? זה בעצם מה שמשה רבינו אמר לעם ישראל בשנת ה-40, בהתייחס לניסים שקרו בתחילת שנת ה-40, מה אמר להם משה רבינו? היום הזה נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. זאת אומרת, אחרי 40 שנה אתם יכולים לקלוט את העניין. סימן שכבר מהרגע הראשון הרב נתן לתלמיד הכל. רק הוא כזה רב חכם שיודע לתת לתלמיד את העומק בצורה מאוד נסתרת, שיקח לו זמן להגיע אל העומק. הדוגמה לדבר זה כמו שרבי יהודה הנשיא נתן לנו את המשניות. הרי בכל משנה, אם אתה לומד על זה את הגמרא ואת רש"י והתוספות ואחר כך את הראשונים והאחרונים, אז אתה רואה שבכל משנה יש הרי רמות על גבי רמות ונדבחים על גבי נדבחים עם עומקים רבים, וכל זה כלול באיזה כמה משפטים של המשנה. אז רבי יהודה הנשיא בפיקחותו העצומה ובכוח האלוקי העצום שהיה לו, ידע לקחת את כל עומק הסוגיה, להלביש את זה במילים מאוד מאוד פשוטות, ולכן המשנה אומרת בפרקי אבות שמי שלומד משנה ילד יותר צעיר ממי שלומד גמרא. ככה היה לשון, בין 10 למשנה, בין 15 לגמרא. זאת אומרת, המשנה, אתה לומד בתור ילד בין 10, כשאתה עדיין לא מסוגל ללמוד גמרא. אבל המשנה מכילה לי את כל הגמרא, ייקח כמה שנים, תוכל להבין את העומק של העניין. מזה,
דרך קצרה.
דרך, כן? זה מה שאני אגיד, מה גם את העניין של דרך קצרה. מזה רואים שהכלי הוא באמת לא מסתיר. כרגע הוא נראה מסתיר, אבל אם בעוד 40 שנה אתה תקלוט את העומק, סימן שמצד האמת הוא קראה כל הזמן. לקח לך זמן לקלוט, נראה את המשך הלשון.
הוא מוסתר,
אבל הוא קיים. והיינו, שזה שאמרו, לא קיים נשדה את הדרבי, זה שאומרים שעד 40 שנה אדם לא יכול לרדת לסוף דעת רבו, למה הוא לא יכול לרדת לסוף דעת רבו? למה שלא ירד לדעת רבו מיד? ולפי שהאותיות והכלים, שעל ידם בא שכלו של הרב הגדול לתלמיד הקטן, המילים שהרב הגדול נותן, שזה בעצם הצינור שדרכו הוא מעביר לו את העניין, מגלים רק חיצוניות הדברים, חיצוניות השכל. הרב היה מספיק חכם לתת לו רק את הרמה של ילד, אבל הוא הלביש באותיות הפשוטות האלה גם כן עומקים כאלה, מכל מקום לאחר זמן ארוך, 40 שנים, כאשר התלמיד מתעלה לדרגה מעלית יותר, הוא נהיה בין 40 לבינה, אזי מה קורה? קאי עדייתא דרבי. מה זה קאי עדייתא דרבי? אחרי 40 שנה, פתאום הוא יורד לסוף דעת רבו, שמקבל גם את פנימיות האור על ידי אותם הכלים והאותיות ששמע ממנו לפני 40 שנים. 40 שנה זה הזמן שלוקח לו לרדת לעומק העניין. שהרי זה שקאי איני שדאי תדרבי אינו על ידי זה שעכשיו חוזר ושומע העניין זה מהרב עוד הפעם. הרב אמר לו זה לפני 40 שנה, וב-40 שנה הוא לא שמע את הרב. אחרי 40 שנה הוא מתחיל לקלוט את מה שהרב אמר לו לפני 40 שנה. הרב צריך להיות בעל רמה כזו שהוא מסוגל לתת לו בצורה כל כך מחוכמת את עומק העניין בצורה נסתרת. כי בדברי הרב שנאמרו לפני 40 שנים נמסר גם פנימיות אור השכל. הרב באמת נתן לו מהרגע הראשון הכל. הרב נתן לו מהרגע הראשון גם את העומק. אלא שפנימיות אור השכל הייתה בהלם והסתר. אבל איפה הפנימיות הייתה כל הזמן? מוסתר. ורק חיצוניות אור השכל הייתה בגילוי. שלכם קיבל התלמיד רק חיצוניות אור השכל. זה הסיבה שהתלמיד במשך 40 שנה לא הצליח לראות שום דבר מעבר לרמה החיצונית הפשוטה. אבל, וכיוון, ופה הנקודה של הוויה הוא האלוקים, וכיוון שנמסר גם פנימיות אור השכל, והאלם והאסתר לא היה אמיתי, הרי מצד האמת הרב נתן לו מהרגע הראשון גם את העומק, אז האסתר שהרב הסתיר זה היה משחק, זה היה אחיזת עיניים, זה היה כי הוא עדיין צעיר, הוא עדיין לא כלי, אז הוא הלביש את זה באיזשהו צורה נסתרת, אבל האמת הוא תאמן בפנים את הזרעים העמוקים. לכן לאחר 40 שנים מקבל התלמיד גם פנימיות אור השכל על ידי אותם הכלים והאותיות ששמע מהרב לפני 40 שנים. כמו שאומרים על פירות, כמו על תמר שלוקח לו 70 שנה להוציא פרי, אז שמת את הגרעין, 70 שנה לא ראית כלום, אז נראה לך שהלך לאיבוד. פתאום עובר 70 שנה אתה מגלה שיש כאן, זה בכלל לא הלך לאיבוד שום דבר, יש כאן פירות ויכולת ועץ וכו' וכו'. זאת אומרת שבתוך הגרעין המסתיר מונח הכל. זה שזה לוקח זמן לפרוץ, זה באמת לא נחשב לכיסוי, זה כיסוי זמני, אבל לא כיסוי אמיתי. וזהו גם כן מה שאמרו חז"ל, לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. חז"ל נותנים לבן אדם, ככה גמרא אומרת בתחילת פסחים, שאדם צריך, האדם צריך ללמד את התלמיד שלו בדרך קצרה. אז מה הפירוש ללמד דרך קצרה? יש כאלה שחושבים שדרך קצרה הכוונה היא, תגיד לו רק חלק מהדברים. תגיד לו רק, תפס משהו מהשוליים, אתה יודע, תרגיע אותו עם איזשהו משהו קטן. זה לא הפירוש דרך קצרה. דרך קצרה הפירוש הוא תיתן לו את כל הרעיון, מהתחלה ועד הסוף, רק תן לו את זה בצורה שזה יהיה דרך קצרה. ובדרך הקצרה הוא קיבל הכל, ומבחינתו הוא רגוע, קיבלתי הכל.
כמו משל כאילו?
כמו משל. נותן לו משל, והוא קיבל את הכל. יבוא זמן, פתאום הוא יבין, זה המשל היה, זה הרבה יותר עמוק. יבוא זמן יותר, פתאום הוא יקלוט שמה שהוא חשב אתמול שהוא הגיע לסוף העומק, זה גם היה רמה נמוכה לעומת עומק יותר גדול, וכן הלאה וכן הלאה. כמו כי פשוטו, אדם יקרא את ספר משלי. אז הוא יכול לקרוא את זה בשטחיות, והוא רואה אמרות יפות. פתאום הוא מתחיל להסתכל ברש"י על אותם פסוקים שנראים לו פשוטים, פתאום אתה מגלה שיש כאן משמעות הרבה יותר עמוקה. אחר כך אתה יכול להעמיק בזה יותר במפרשים הנוספים, או פסוק שמופיע לפעמים בחסידות עם ביור עמוק. פתאום אתה רואה שבכלל מדובר על עומקים אחרים לגמרי. אותו פסוק בתחילה היה נראה לך מאוד פשוט. אז האמת שהעומק, העומק הכי עמוק, נמצא בפסוק הכי פשוט מההתחלה. רק זה ניתן לך בדרך קצרה. שלא אמרו שלא ישנה לתלמיד עניין מסוים. חזל כשאמרו לרב לתת לתלמיד דרך קצרה, הם לא המליצו לו ש-50% אל תיתן לו. 60% אל תיתן לו. לא זה הכוונה. כי הרב צריך לשנות ללמד לתלמיד הכל. הרב מצידו, אתה הרב, אתה צריך לתת לו הכל. אל תחסוך ממנו אחוזים מהרעיון. אז מה זה נקרא דרך קצרה? אלא רק שצריך לשנות לו בדרך קצרה, או באותיות מועטות. אם אתה יודע להסביר את זה בכמה מילים, הוא יקלוט הרבה יותר מהר את הרעיון, ואחרי זמן הוא יבין שזה הרבה יותר עמוק. אבל מרוב, אם אתה תגיד לו את הרעיון בדיבורים רבים, והרבה הרבה הרבה דיבורים, הוא ישמע הרבה, והוא בעצם לא יצליח לאסוף את העניין לגמרי. לכן אנחנו רואים הרבה פעמים במאמרי חסידות הדרך, עכשיו במאמרים של הרבי זה מאוד בולט, שאחרי השאלות שיש על המאמר, הקטע הראשון הבא, זה מנקודה ובתמציתיות כל הרעיון. הבנת את הרעיון בתמציתיות. עכשיו אם תלמד את כל המשך המאמר, אז זה יפרק לך את זה עוד יותר ועוד יותר. אבל אם יש לך מראש בין בדרך קצרה, בין בתמציתיות את כל הרעיון, קל לך יותר אחר כך לקלוט את כל המרחב, כי אתה יודע לשים כל דבר במקום, ולדעת אם אתה הולך בדרך הכלכלה, כי אתה סוטה מהנקודה שמופיע בהתחלה, או שאתה עד הרבה, אתה נשאר ברעיון, זה נקרא לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה. נכון, נכון, בדיוק אותו דבר. נכון, אמרנו על זה. אבל בזה, באותו דרך קצרה, צריך להיות כל השכל שישנו אצל הרב. הרב לוקח את כל מה שיש לו לתת לתלמיד. אתה לא יכול, למה שתשאיר לעצמך משהו שאתה לא תיתן לו? אתה יודע משהו, אתה הרב, תן לו הכל. אבל תן לו את זה בצורה שיוכל ללעוס את זה ולקבל את זה. זה החוכמה. לדעת, סוד הצמצום זה הרבה יותר גדול מסוד הדיבור. הרבה יותר קשה לרב למצוא מילים מתומצתות מאשר לכתוב ולכתוב.
אבל אני אומר לו, הוא לא מבין. נכון, אז הוא קיבל רעיון כללי, שהוא לא בדיוק יודע מה איך לפרש אותו נכון. אז למה הוא לא מלמד אותו, כאילו, הוא צריך ללמוד עכשיו 40 שנה כדי להבין את זה, נכון? אז, כאילו, למה הוא לא צריך לעבור שיעור אחרי שיעור עד שהוא לומד? מה הטעם שהוא ניתן לו עכשיו?
כי אז אתה אומר שהרב צריך להיות צמוד אליו 40 שנה. הרב עושה משהו יותר יעיל. הוא אומר, אני אתן לך מעכשיו הכל. עכשיו תשב עם עצמך. מעכשיו קיבלת הכל. כמה שיותר תעמיק במה שקיבלת, אז אתה תגלה בזה עומקים נוספים, כי ברגע הראשון קיבלת הכל. כי לפי ה... אופציה שאתה נותן, אז תן לו בהתחלה 10%. קיבלתי רק 10, אחר כך עוד 10, עוד 10. ואז לך תחבר את כל האחוזים יחד למבנה אחד שלם, הוא עושה עוד יותר, לוקח את כל 100% ונותן לו מיד הכל. כמו שהיום אתה יכול לתת לבן אדם את אבות המזון, מרוכזים בתבנית אחת וקיבלת הכל. הפירוק שלו ייקח הקפסולה, בדיוק. המשמעות החדשה שלה היום. והיינו, שכאשר התלמיד נמצא במעלתו ומדרגתו עתה, התלמיד ברמה הנוכחית שלו עכשיו, אינו יכול לקבל אל החיצוניות או השכל. התלמיד כרגע ברמה שהוא לא יכול לקבל את העומק של הרב. לא מסוגל. אם הרב ייתן לו את העומק, הוא יסתנבר.
אפילו אחוז אחד מהעומק.
הוא לא יכול, לא מסוגל. צריך את העומק הוא צריך להסתיר לגמרי. ולכן צריך הרב לשנות לו בדרך קצרה, אבל... בדרך קצרה זו צריך הרב ליתן את כל השכל שלו, גם פנימיות השכל. זה הרעיון של דרך קצרה. לפי ההבנה הזו אנחנו יכולים להבין מה זה נקרא הוויה והאלוקים כל אחד. האלוקים, הכלי, הצמצום, הדרך קצרה, הוא האלוקים. הוויה נמצא בפנים, כל האינסוף נמצא בפנים. הוא מסתיר כרגע, אבל אם אתה תעמיק יותר, תראה שהכל קיים פה.
כל הבלי האלוקים גם אין הוויה.
ודאי, זה מה שאמרנו קודם, כאן הוא מרחיב את זה בתוספת ביור.
זה כל העניין שהוא בעצם בא לגלות.
ולכן, לאחר כמה וכמה יגיעות, לכן אם התלמיד מתייגע בדרך קצרה שהוא קיבל, ולאחר כמה וכמה זמן, יוכל התלמיד לגלות סוף כל סוף, בדרך קצרה זו, גם את העניינים הפנימיים שלכתחילה לא היה יכול לעמוד עליהם. סוף כל סוף הוא יגלה את זה, כי הוא קיבל את זה. וזהו גם החילוק שבין המימרות שבמשנה, למימרות של אחרי זה בברייתא. האימרות שכתובות במשנה, כתובות ברמה הראשונה, בדרך קצרה, אחר כך בברייתא יש מימרות יותר ארוכות, יש בגמרא עוד יותר ארוך. כדאית בגמרא, שאילפה אמר, איקה דשאי לי במתניתא דרב חייא ורב הושעיא ולא פשטינא ליה ממתניתא. זאת אומרת, האם יכול להיות מי, אם יבוא מישהו שישאל אותי באיזשהו עניין שהוא שמע מרב חייא ורב הושעיא מהברייתות, אני אראה לו שכל מה שהוא יגיד לי אני אמצא לך את זה במשנה. מה שבהשקפה הראשונה לא נמצא את זה במשנה. דשכחנה משנה כבתי דאי ברייתא. זאת אומרת, הוא אומר, אני אגלה לך שרבי יהודה הנשיא לא הסתיר מאיתנו כלום. במשניות הוא נתן לנו הכל, הוא נתן לזה בדרך קצרה. לפעמים נראה לך שמצאת תגלית שרבי יהודה לא כתב. הוא אומר, הוא כתב הכל. אתה צריך לדעת איך לקרוא את הדברים.
ואיך... כתב,
הכל ישנם שם, בדיוק. היינו, שאף שהמשנה נאמרה בדרך קצרה, יכול היה להוכיח שבה נכללים דברי הברייתא. כמו שכתב הרמב״ם, שלשון המשנה הוא דבר קצר וכולל עניינים רבים. והיה מבואר לחכמי המשנה לפי חידוד שכלם. חכמי המשנה היו כל כך חדים, דיברו בקיצור. כל אחד אמר משפט קצר, הם הבינו במשפט קצר הכל. היה להם את השפה. היום ילד לומד את אותו משנה, מבין את זה ברמה פשוטה, שהוא מבין את המשנה. אבל חכמי המשנה הבינו במשפט הזה אין סוף. אך במשך זמן לאחרי זה, עבר תקופת חכמי המשנה, עכשיו הדור הבא, לקח את המשנה ולא הסתדר איתו. הם לא היו ברמה הזו, אז מה היה צריך? הוא צריכו לבאר דברי המשנה בריחות יותר. נהיה ברייתות, תוספתות, למה הם ביאו? לפי ערך המקבלים. כי המקבלים בדור הבא לא יכלו לעמוד על עומק דברי הרב. יוצא שכל ההסתרה שהרב מסתיר את שכלו במשלים, בבחינת אלוקים, בכלים, הוא הסתר, אבל לא באמת הסתר. באמת הוא מכיל את הכל.
אבל למה זה? זה באמת הסתר. אם אני אחרי שלי, השכלי, לא מסוגל להבין את החידוד החשובתי הגדול והגלום בו, אז זה באמת הסתר.
אבל אם תתעמק עוד שנה, פתאום תגלה. אם זה היה הסתר אמיתי, לא היה עוזר לך גם 100 שנה. כי אתה לא יכול לגלות אוצר אם לא קיים שם. נותנים לך את כל האוצר בצורה שאתה לא... הבנם לא יאבד. זה כמו שבאופן דמיוני, האבא הוריש לבנו כסף לכל החיים. אמר לו, אתה לא צריך לעבוד, יש לך לכל החיים. אבל זה בצורה כזה פטנט שאתה כל יום לא תוכל למשוך יותר מ-300 שקל, מה שאתה צריך לאותו יום. מחר אתה בוא תמשוך עוד 300 שקל. כמה יש? אתה יכול לחיות 120 שנה, אתה קיבלת כאן מלכתחילה, קיבלת הכל. רק אתה כל יום מושך את הנקודה שלך. אבל הכל כלול מההתחלה. אתה לא צריך לאבד את הראש, זה כמו מן במדבר. שכל יום קיבלת את דבר יום ביומו, ויש לך את כל הטעמים שבעולם כלולים באותו נקודה קטנה שקיבלת. ועל ידי ההתבוננות בעניין זה, אם אנחנו נתבונן במשל הארוך שהרבי נתן לנו פה מהרב והתלמיד, מהמשנה והברייתות וכדומה, התווסף בעניין, בביור העניין, דהווה יהוא האלוקים, כמו שהוא בעניין האורות וכלים. כל זה זה בעצם היום מבחינתנו משל, להבין יותר בעומק מה זה נקרא הוויה אלוקים בשמיים, באצילות. ואם היות שלכתחילה מעלימים ומסתירים הכלים על פנימיות האור, כמו שאתה אומר אביה, אתה צודק, שלב ראשון, הכלי, כל תפקידו, להסתיר. זה תפקידו. אם הוא לא יסתיר, לא יהיה מקבל. הוא יסתנבר, הוא יתחשמל. אז ודאי שבשלב ראשון חייב להיות כאן כיסוי מוחלט. מכל מקום, על ידי הכלים וחיצוניות האור שמתגלה על ידם. דווקא הכלים, דווקא הכיסוי הזה, דווקא קיבלת חפץ שאתה יכול לתפוס בו, הרעיון הופך להיות רעיון שאתה יכול לדבר עליו. זה לא רק כמו שנקרא גדולים יכולים לדבר עליו, תנאים ואמוראים. גם אתה מדבר על הרעיון הזה. אתה באיזשהו שלב, אם לא תהיה מספיק חכם, תגיד, אדם יכול לחשוב, אני כמו התנה, אנחנו מדברים על אותו נושא. נתנו לך...
דווקא הסתרה נותנת
לך... נתן, ניקח דוגמה גשמית. אם יש לך פלטה, שהיא עכשיו הפלטה הזו בגודל של 5 מטר. 5 מטר על 5 מטר. מכל הכיוונים. לא בלי גבול, סך הכל 5 מטר על 5 מטר. יש לך יכולת לתפוס אותה? הידיים שלך כמה שתפרוס אותם, אתה לא תגיע ל-5 מטר, נכון? אז יש לך יכולת להרים את הפלטה, היא לא כבדה. אין לך יכולת. למה? כי יותר גדולה מהמידות שלך, אתה לא יכול להרים אותה. אבל אם ייקחו את הפלטה, בפלטה אתה צריך פשוט לחתוך אותה לחלקים. אבל אם ייקחו לך את הפלטה ויגבילו לך אותה, יחתכו לך אותה לחצי, תקבל אותה בשתי מטר על שתי מטר, אז תגיד, עכשיו אני יכול להחזיק אותה. אז הצמצום, החיתוך, הוא לא בא בעצם לקחת ממך, הוא בא בעצם לאפשר לך לתועלת שלך, שיהיה לך איך לתפוס. אז ברעיון שכלי זה אותו רעיון. הצמצום, המשל, זה כמו החיתוך. רק במשל, במשהו רוחני, זה לא חיתוך, אלא זה כאילו כיפול של הרעיון, צמצום, ואז קיבלת אותו עם קצוות. לאט לאט אחרי שזה אצלך, לאט לאט תתחיל לפתוח יותר ותגלה את מה שיש במקום. כי אתה תפעל, לאט לאט הידיים שלך יגדלו, הילד קטן, אתה יכול לתפוס כמו הילד קטן, לאט לאט תגדל, אז תתרחב, תוכל לעלות יותר, זה מה שבעצם קורה לשכל באמצעות ההגבלה הזו. נראה את המשך הלשון. בכל מקום, על ידי הכלים וחיצוניות האור שמתגלה על ידם, הכלים עוזרים לנו. דווקא בגלל הכלים נמשך למקבל אחר כך, אחר שקיבל תחילה חיצוניות האור על ידי הכלים, בהתחלה המקבל קיבל רק חיצוניות, אבל דווקא בגלל זה הוא מקבל גם פנימיות האור. להגיע לפנימיות. בלי זה לא תגיע. ודאי, זה מה שאמרנו קודם. אם ככה, הוויה הוא האלוקים? אתה חייב אותו. בלי הכיסוי לא תגיע לכלום. ומזה מובן שהאור והכלי נעלם אחד. אז אם אתה מסתכל על זה כך, אתה לא מסתכל על הכלי, על הצמצום, כלמה צמצמת לי? למה לקחת לי? להפך, אתה אומר, תודה רבה שצמצמת לי. עכשיו, אחרי שצמצמת לי, אז אני מסוגל לתפוס משהו. זה נקרא הוויה הוא האלוקים, וזה לא רק מצד המשפיע. מצד המשפיע, הוויה הוא האלוקים, זה ברור, כי המשפיע כלפיו, המשל לא מסתיר בכלל. הוא הרי זה שצמצם, אז כלפיו הצמצום לא צמצום. אלא גם מצד המקבל, גם המקבל, הוא גם בסופו של דבר מודה על הצמצום. הוא אומר, זה טוב, רק בזכות זה הצלחתי לתפוס. והנה, מצד המשפיע, ברור שזה לא צמצום. למה? נוסף לכך שלגביו לא שייך לומר, שעל ידי הכלים נעשה האור מצומצם ומוגבל, שהרי הוא רואה באור לא רק את החיצוניות, אלא גם את פנימיות האור. המשפיע ודאי לגביו לא היה שום צמצום, כי המשפיע בוודאי רואה מהרגע הראשון, במילים הקצרות, מה רואה המשפיע? את העומק של הכל. הוא כבמשל דרב המשפיע, כמו שנחזור לדוגמה של רב המשפיע, שכאשר שונה לתלמידו דבר שכל או הלכה בדרך קצרה, הרי הוא רואה בזה את כל הריחות הפלפול ועומק הספרות שבשכלו. רבי יהודה הנשיא כשאמר לנו משנה קצרה, הוא ראה במילים האלה את כל מה שיגידו בברייתות והגמרות, הוא הכניס את הכל בפנים. אז המשנה הקצרה לא הסתירה לגביו. ואם כן, בוודאי שלגבי המשפיע, אין הצמצום לחשב לצמצום. זה ברור. הנה עוד זאת, האמת היא שאפילו לגבי המקבל, זה גם לא צמצום. היי לגבי המקבל זה כן צמצום, כי המקבל קיבל רק דרך קצרה. אומר, כיוון שכוונת הצמצום, מה כל הסיבה שעשו את הצמצום הזה? היא כדי שתהיה השפעת האור אל המקבל? הרי בלי הצמצום המקבל לא היה יכול היה לעכל שום דבר? נמצא שהכלי הוא עניין אחד עם האור. יוצא שהכלי הוא לא מסתיר. הוא האמצעי היחיד שדרכו אתה יכול להגיע למשהו. ונוסף לזה, הנה אפילו מצד המקבל, הרי אף על פי שלכאורה נראה שיש חילוק בין האור לכלי, בין הוואי לאלוקים, מכל מקום, כיוון שלאחרי משך זמן, ולאחרי כמה יגיעות, רואה ומוצא בזה גם את פנימיות האור, הרי סופו מוכיח על תחילתו. זאת אומרת, יכול להיות בהחלט מצב שבתחילה המקבל יגיד, לא קיבלתי כלום.
התלונן,
בדיוק. אבל אחרי זמן, פתאום הוא יבין שעשו איתו טובה גדולה בדרך הזו. והרבה פעמים זה יכול להיות, כשמדברים על אב שדואג לבנו, אבא עשיר גדול. יכול לתת לבן שלו את כל השפע. והוא מקשה עליו, לא, אתה רוצה לקבל, אתה תעבוד, תעשה ככה, אם לא תתייגע, לא תקבל, והולך איתו בראש קטן על כל מיני, אנשים אומרים, יש לך שפע רב, תן לו, מה? תשאירו לי, אל תתערבו לי בחיים. אבל מה מתברר אחרי זמן? שאב לימד את בנו לייקר מה הערך של כסף, מה הערך של עבודה, ואז הוא יכול, כשהוא יקבל ליד את המפעל בבוא היום, הוא ידע להחזיק אותו. אבל אם לא היה נותן לו את הפגישה הזו,
אז
היה מאבד את הכל.
זאת
אומרת, הצמצום הוא בעצם דרך להביא אותו לעשירות האמיתית, להביא אותו ליכולת, למרחב הגדול. שהצמצום מלכתחילה לא היה צמצום אמיתי, ולכן העניין דבר יהיו אלוקים הוא גם יצא המקבל. עד כאן הרבי סיים להסביר לנו מה זה נקרא דבר יהיו אלוקים מצד הדרגה של בשמיים, הצילות. מכאן, מאותי, הוא מתחיל להסביר כל אותי, מדבר מה זה ממעל. מה זה דבר יהיו אלוקים אפילו למעלה מהצילות. אחר כך נגיע להפוך, לארץ, ומתחת. להבין את כל העניין שזה יותר נעלי. ממשיך באותי נראות קטע, בנוסף על העניין דהוויה הוא האלוקים בשמיים, בנוסף לכך שהבנו מה זה הוויה האלוקים בדרגה של שמיים. שמה זה הדרגה של שמיים? באורות וכלים דעולם האצילות, ישנו גם העניין דהוויה הוא האלוקים בשמיים ממעל. יש את ההסבר הזה גם יותר גבוה. למעלה מהאצילות. שזהו עניין שורש האורות ושורש הכלים שמהם באים האורות וכלים באצילות. כל המושג של אורות וכלים באצילות, השורש של זה מגיע מלמעלה. כשאנחנו מדברים אורות וכלים למעלה מאצילות, אנחנו מדברים בעצם על שורש האורות ושורש הכלים. והעניין בזה ולכאורה אינו מובן. איך ייתכן שיהיה מציאותן של האורות האצילות? איך ייתכן שיש בכלל מושג של אורות האצילות? מה השאלה? השאלה היא, האור זה אור החסד. לא, הוא רוצה להגיד, הרי יש שתי שיטות שהוא הזכיר את זה קודם. האם האור הוא אור לגמרי פשוט? או שהאור הוא כבר גם כן יש לו אור החסד ואור הגבורה וכן הלאה. או שהאור עצמו הוא פשוט ורק הכלי יוצר בו את הציור. אז הוא אומר ככה, לא מבעי להשיטה שהאורות אינם פשוטים. אם ניקח את השיטה שהאור כבר יש לו, באור עצמו יש כבר ציור מסוים, שאז צריך להיות איזה עניין שיוכל לפעול, אשר מאחדות פשוטה יהיה אור שאינו פשוט. הרי אצילות, אור עם תואר, זה כבר שינוי גדול לעומת קודם. איך נוצר השינוי? איך מאין סוף, מבלי גבול, איך פתאום נוצר מצב שיש ציור? אם יש ציור זה כבר כביכול הגבלה. איך זה נהיה? בדיוק. אז לפי השיטה שהאורות הם לא פשוטים, אז ודאי קשה. אפילו לשיטה שהאורות הם פשוטים, הרי ביותם באצילות מקבלים הם את ההגבלה והציור שנותנים עליהם הכלים. גם לפי השיטה שהאורות הם פשוטים, וכל הציור שבהם נהיה בגלל הכלי, איך הכלי מסוגל להגביל את האור? אם האור היה נשאר בדרגתו כפי שהוא למעלה מהאצילות, הכלי לא יכל היה להגביל אותו. הכלי היה, זה כמו שתיקח, תפתח ברז, שים כוס. אז אם אתה פותח את הברז בפתיחה רגילה, אז הכוס מחזיק מעמד והמים נכנסים. תפתח את הברז בהכי חזק, כן, ושים כוס, הכוס יעוף איתך ביחד. כן? אז איך הכלים יכולים להגביל את האור, אם מדובר על אור שהוא עוצמתי כל כך? וכיוון שכל זה אינו שייך למעלה מהצילות, איך ייתכן שכאשר האור נמשך בעולם האצילות יוכל להיות בו הגבלה והציור שנעשים על ידי הכלים? זה בעצם השאלה, איך יכול, מה גרם לאורות של עולם האצילות לקבל הגבלה? לפי השיטה שהם בעצמם יש להם כבר הגבלה, ודאי קשה. גם לפי השיטה שאין להם
הגבלה,
איך נהיה בהם הגבלה?
למעלה,
אתה כבר אומר את התשובה, הוא אומר את השאלה. אומר, לפי השיטה שהאורות אינם פשוטים, ודאי שקשה, איך זה יכול להיות? ודאי. אפילו לפי השיטה שהאור נשאר פשוט, אבל עצם הדבר שהכלי יכול להגביל אותו, איך זה קרה? אך העניין הוא שגם לפני עולם האצילות, בדרגה של ממעל, שזה נקרא בשמיים ממעל, ישנו שורש האורות הנקרא בשם הוויה, ושורש הכלים הנקרא בשם אלוקים. אם לא היה את השורש של אורות וכלים למעלה מהצילות, לא היה בכלל אפשרי שזה יהיה בהצילות. לא היה שייך שבהצילות יהיה כלי שיוכל להגביל את האור. חייב להיות שבשורש כבר יש את המושג של שורש האורות, ושורש הכלים כבר למעלה מהצילות. כמובן, איך שזה למעלה מהצילות, זה בכלל לא באותו אופן כמו שזה בהצילות. אבל זה שורש העניין, נותן דוגמה. ויובן מעניין הרצון באדם למטה. בואו ניקח דוגמה מרצון. כוח הרצון שיש באדם, כוח הרצון זה משל, הרי בנפש יש כוחות פנימיים, שכל ומידות זה כוחות פנימיים, יש רצון שזה כוח מקיף. על רצון כתוב אין דבר עומד בפני הרצון, רצון איפה הוא נמצא, יש לו כלי, איפה הרצון מתגלה? הראייה יש לו כלי, עין. השמיעה, אוזן. איפה הרצון מתגלה? הוא מקיף בכל מקום, כי הוא כוח שהוא מעל הכלים, מעל ההגבלות של כלים. אין לו דווקא איבר מסוים שדרכו מתגלה. לכן רצון הוא משל לכתר. לעומת אורות של אורות פנימיים, של סדר השתלשלות, שזה משל של שכל ומידות, כוחות פנימיים. אז השכל והמידות זה האורות הפנימיים, הרצון זה כמו הכתר. אז בואו ניקח משל איך שזה אצל נפש האדם. ויובן מעניין הרצון באדם למטה, שיש בו פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. יש ברצון פנימיות וחיצוניות. מה זה נקרא פנימיות וחיצוניות? כמו לדוגמה, אדם רוצה, כך דוגמה מאוד פשוטה, אדם רוצה לעבוד. יש את הרצון החיצוני ויש מה הנקודה הכי פנימית. אדם רוצה לעבוד. הוא רוצה לעבוד, זה הרצון. לכן הוא הולך לעבוד. אם לא היה רוצה לעבוד, הוא לא הלך לעבוד. אז הרצון הזה לעבוד, זה התכלית שלו, הוא רוצה לעבוד? הוא רוצה לעבוד כי הוא רוצה כסף. זה פרנסה. אז הרצון לכסף הוא רצון פנימי לעומת הרצון לעבוד. לכן הוא ילך לעבוד במקום שיקבל יותר כסף. נכון? כי זה הרצון הפנימי. עכשיו, למה הוא צריך כסף? זה כבר התכלית שלו? זה הרצון הסופי? רוצה כסף? למה הוא רוצה כסף? מה הרצון היותר פנימי?
רוצה לקנות אוכל.
כי רוצה לחיות, כי רוצה ללמוד תורה, ודאי. אז כל רצון זה כמו גלדי בצל. יש לו את המעטפת החיצונית, וכמו הבבושקה הרוזית. יש לו את הרצון היותר פנימי, ועוד יותר פנימי ועוד יותר פנימי. אז הרצון החיצוני, יש חיצוניות הרצון, יש פנימיות הרצון. זה החילוק שביניהם. מה ההבדל בין חיצוניות הרצון לפנימיות הרצון? אז זאת אומרת שבחיצוניות הרצון שייך שמעשה המקבל יפעל בו שינויים. בחיצוניות הרצון יכול להיות שינויים. מכיוון שהרצון שלך, ניקח את הדוגמה שנתנו, הרצון של אדם לעבוד, זה חיצוניות הרצון. אז ברצון הזה יכול להיות לבן אדם כל מיני שינויים שיפעלו אצלו. הוא מעורר לו, בוא תקח את העבודה הזו, לא, אולי העבודה הזו עדיפה, עדיף לי לא תלך למקום זה. אתה יכול לשנות את הרצונות שלך בין רגע ולהיות מושפע מאדם לאדם או מהצעה להצעה. למה? רצון שלך, תקח את הרצון לחיים, מישהו ישכנע אותך ברצון לחיים, מישהו ישכנע אותך תנודות, אולי לא צריך אולי, כן? ברצון שהוא רצון פנימי, זה העצם שלך, שום דבר לא יכול לשנות את זה. שום דבר לא יכול לעשות לו תנודות. אם יכולים לעשות לך תנודות ברצונות שלך, סימן, שמדובר ברצון חיצוני. וטעם הדבר הוא, לפי שהעניינים שבחיצוניות הרצון, הם במדידה והגבלה. חיצוניות הרצון זה מוגבל. הרצון הרי זה הטיית הנפש. רצון זה נקרא, הנפש שלי נמשכת לדבר. בחיצוניות הרצון זה לא ממש הנפש. זה לא פנימיות הנפש שלך נמשכת פה. זה המעטפת שלה החיצונית. ולכן יש שם תפיסת מקום למקבל. שכאשר המקבל משנה עובדין, אם העובדות השתנו, אם המצבים השתנו, אם התנאים השתנו, אז השתנה הרצון. כי מלכתחיל הרצון שלך לדבר בא לא מהנקודה הכי פנימית בנפש. זה רצון חיצוני. מה שאין כן פנימיות הרצון, אבל דבר שאתה רוצה בפנימיות, להיותו חד עם העצם, הרי פנימיות הרצון מבטא את העצם שלך. זה המהות שלך. בדבר שנוגע למהות שלך, הרי כשם שהעצם הוא למעלה ממדידה והגבלה, כך גם מצד פנימיות הרצון לא שייך מדידה והגבלה. יוצא עם כך שברצון יש חלק עם מדידה והגבלה, שזה החיצוניות הרצון, יש חלק שאין בו מדידה והגבלה, שזה פנימיות הרצון. אם אנחנו אומרים שכתר זה רצון, אז יש חיצוניות הכתר ויש פנימיות הכתר. חיצוניות הכתר זה שורש לעניין הכלים של מדידה והגבלה, ופנימיות הכתר זה שורש לעניין האורות. אז שתי התנודות, תנועות הללו של אור וכלי, הגבלה ובלי הגבלה, כבר קיים בשורש, בבחינת הכתר. וזהו עניין האור כמו שהוא בשורשו, למעלה מהצילות, שלא שייך בו עניין של מדידה והגבלה כלל, וגם אינו יכול לקבל על עצמו מדידה והגבלה. זה לא כמו האורות האצילות שמקבלים מדידה והגבלה על ידי הכלים. פנימיות הכתר, פנימיות הרצון, מדידה והגבלה לא תשנה אותו. כמו שאמרנו קודם, לא נשנה אותו. זה בגלל שכשמדובר על שורש האור, הוא כל כך בלתי מוגבל, הכלי לא ישנה אותו. אבל ממנו, כשהוא ירד וישתלשל למטה, אז זה ישתלשל חיצוניות, ישתלשל באופן פנימי, בשכל, במידות, ועד הכלי יכול כן לשנות אותו. זה שורש עניין האורות. ומה גרם לירידה שלו? מה גרם לשינוי? אז יסביר שיש את הפרסה, שהיא הצמצום, היא ההפסקה. נעצור בנקודה הזו, אחר כך נמשיך הלאה, אבל פה בעצם ראינו מה השורש של אורות וכלים בכתר, בממעל, כפי שזה למעלה.